צופים יקרים, שלום. היום אנחנו שמחים לארח באולפן את האיש שטבע את המושג אנשי אמונה בעולם המעשה, הרב אלי סדן, אבי המכינות הקדם צבאיות, ראש מוסדות בני דוד באלי. נדבר איתו ביחס למפעל הגדול הזה, אנשי אמונה בעולם מעשה לתחום מכינות קדם צבאיות, אחרי הפתיח. הרב סדן, שלום. המכינות הם סיפור הצלחה בכל קנה מידה. יש אלפי בוגרים, השפעה משמעותית, בעיקר בתחום הצבאי, אבל גם בתחומים אחרים, עוד נדבר על זה. יש חיקוי של מכינות חילוניות, יש דמויות שכולנו מכירים אותן, שהם בוגרי המכינות בכלל, ואלי בפרט, מורי קליין, סרן יוני נתנאל, השם יקום דמם. איך הכל התחיל? איך המפעל הגדול הזה קם וצמח?
אני אתחיל באנקדוטה. אני עצמי נולדתי יום לפני קום המדינה, ביום נפילת גוש עציון. וכנער גדלתי על כל הסיפורים של ייבוש הביצות, ארגון השומר, הגנה, פלמ"ח, גירוש הבריטים מן הארץ, מלחמת השח. וכנער שלמד בתיכון דתי, כל הזמן שאלתי את עצמי, איפה אנחנו היינו? מדוע בכל הסיפורים האלה אני שומע בעצם אנשים שעושים את כל הדברים האלה במסירות נפש מופלאה, ואנחנו גדלנו על ההערצה הגדולה של כל המפעל הזה שבסופו של דבר הביא להקמת מדינת ישראל, ואנחנו לא שם. יותר מאוחר, כשמצאתי את עצמי פעיל בגוש אמונים, כל הזמן נקרא בתוכי הכאב שבעצם את המדינה מובילים אנשים אחרים, עם מה שנקרא אג'נדה אחרת, עם תפיסת עולם אחרת. ואנחנו תמיד צריכים לרוץ ולבקש שיישרו לנו איזה מאחז אחד, שיעשו לנו טובה. וכל הסיטואציה הזאת מאוד מאוד הכאיבה לי הרבה שנים. באופן מאוד מקרי, ידידי, שותפי, הרב יגאל לוינשטיין, היה סמגד בגדוד טנקים בשריון במילואים, למד באותו זמן בישיבת בית אל. והוא סיפר לי על שיחה קשה לו, שהייתה לו עם מי שהיה אז אלוף פיקוד מרכז, אלוף מצנה, שאמר לו מפורש, תגיד, איפה אתם? הוא חזר אליי ואמר, תשמע, 40 שנה מדינת ישראל קיימת, אנחנו ציונים, נכון? בחוט השדרה של הפיקוד בצהל, אלה שלוקחים על עצמם לא למלא את חובתם האזרחית ולעבור דרך הצבא, לוקחים אחריות על ביטחון מדינת ישראל, אפשר אולי על יד אחד, אולי על שתי ידיים, לספור את כמות הבחורים הדתיים שהם קצינים בקבע, שהם נמצאים ביחידות שמובילות את הלחימה, את הביטחון של מדינת ישראל. התביעה הזאת מאוד הציקה לנו, וניסינו לבדוק מה הסיבה. ואז פגשתי את הרב יהודה עמיטל, שהיה באותה תקופה יושב ראש ארגון ישיבות ההסדר, והוא הראה לי סקר שביצעו ישיבות ההסדר כדי לברר למה בחור דתי צריך להגיע להסדר. הוא הראה לי שהסקר הראה, הסקר בדק מה קורה לבוגרי ישיבות תיכוניות. הסקר לא בדק מקיפים, לא תיכונים, רק בוגרי ישיבות התיכוניות, ישיבות בני עקיבא, ספינות הדגל של החינוך הציוני דתי, מה קורה לאותם אנשים שלא הולכים דרך ההסדר ודרך הנחל, כלומר במסגרות דתיות, אלא הולכים לשירות צבאי מלא. והסקר הראה ש-50% מהם מורידים את הכיפה, יותר מזה. אלה מתוכם שנשארים לפיקוד, או שהולכים ליחידות מובחרות, בין 70-80% מורידים את הכיפה. עכשיו זה מין גלגל. המצב הזה יוצר מצב שבצדק הורים ומורים בהיסטריה לוחצים לבנים לא להתגייס. אלה שבכל זאת מתגייסים ברובם אלה שלא כל כך אכפת להם מראש על העניין הדתי. ואז הסטטיסטיקה היא
מתגלגלת.
שוחחנו עם כמה וכמה אנשים בצבא וניסינו להבין איך זה יכול להיות. אנשים גדלו 12 שנה לוז המרכזי של החינוך שלנו, ו-80% מורידים את הכיפה. התברר שיש פה שתי נקודות עקרוניות. הנקודה האחת, עולם הישיבות הציוני משדר בסגנון של החרדי. כולם צריכים ללמוד תורה, רק מי שמסכן, אין לו כוח ללמוד תורה, ילך לצבא. כלומר, מי שהולך לצבא זה ליגה ב'. ליגה א' זה מי שהולך לישיבות וישיבות הסדר.
זו גם התפיסה שהייתה בישיבות התיכוניות.
גם בישיבות תיכוניות. אם אתה לא הגעת לישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, אתה כישלון. אתה עזבת 12 שנות חינוך בתחושה פנימית שהכזבת את המחנכים שלך.
אתה ליגה ב'.
אתה ליגה ב'. אתה מעלור ציני. זה ההתחלה שאיתו בחור מתחיל את הצבא, כשהוא עומד לבד, אף אחד לא מלווה אותו, מסתכלים עליו וזה. בית, מתברר שעם כל זה שלומדים בישיבות תיכוניות, גמרא והלכה וחומש ופרשנים, מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה, התמודדות עמקנית עם הלכי הרוחות של העולם המודרני, הכפרני, לא הכין אותם להתמודדות הזאת. כלומר, אלה שהמשיכו להיות במסגרות דתיות, בנחל, בהסדר, הם בסדר, הם ממשיכים לך בתלם. פתאום מגיע בחור, מוקף אנשים חילוניים, ששואלים אותו 1001 שאלות, חלקם אפילו לא מתוך הקנתה, אלא באמת מתוך רצון. תגיד לי, איך אתה, בחור אינטליגנטי, מאמין בדברים האלה? ואנשים נתקעים, הם מרגישים שהם לא מסוגלים להסביר לעצמם. זוכר מחזור ראשון, פעם סיפר, בא אליי תלמיד מהצבא בהיסטריה, ואומר לי, תשמע, שואלים אותי כך וכך, ולהם עניתי כל מיני תשובות. אבל האמת היא, שאני מרגיש עם עצמי שסתם ערכתי אותם. זאת אומרת, אנשים לעצמם פתאום מרגישים שאין להם את התשובות. ואז כמובן מתחיל תהליך
המכינות אז באו לענות למעשה על שני הצרכים
עליו. באמת, אנחנו, צריך לדעת, אנחנו קודם כל קמנו כישיבה מוכרת, ישיבה גבוהה עם האישור של ועד הישיבות, הרב מרדכי אליהו, שיאריך ימים ושיהיה בריא, והרב זלמן נחמיה גולדברג אישרו לנו, נתנו לי את הסמכות להקים את הישיבה, ובוועד הישיבות הוכרנו כישיבה גבוהה, עד היום יש לנו אישור כישיבה גבוהה עם תורתו עומדו לכל דבר, כי בצבא לא היה מושג כזה מכינה ואף אחד לא רצה לדבר על זה. אנחנו קראנו לזה מכינה בגלל שעשינו שני שינויים דרמטיים. עולם הישיבות לקח על עצמו משימה לגדל את גדולי התורה של הדור הבא, וזו משימה תמיד מספר אחד מעם ישראל. אבל בסוף, 90% ויותר מעם ישראל לא יהיו גדולי התורה של הדור הבא. והם אנשים שיוצאים. והם צריכים עם התורה לקחת אחריות על מדינת ישראל. עכשיו, זה לא קרה, כיוון שהעולם הישיבה הוא נועד לדבר על תורה, אז אנשים למדו כמה שיכולים, וכשכבר לא אוכל ללמוד תורה, אז הולכים כל אחד לעסקים הפרטיים שלו. אבל הוא לא שמע שהישיבה מכוונת אותו למקום אחר. בית, בעולם הישיבתי הרגיל לומדים 3 דרים גמרא.
והלימוד האמוני המחשבתי.
ובשביל לצמוח כתלמיד חכם, זה ברור שהיסוד הוא קודם כל לומדש ולדעת גמרא בעיון. וגם, אני למדתי במרכז הרב הרבה מאוד שנים, גם כן למדתי 3 דרים גמרא. אבל, כשאתה לומד 12 ו-15 שנה, ואתה לומד אפילו שעתיים ביום אמונה, אבל כשאתה במשך 15 שנה לומד שעתיים ביום אמונה, אתה מגיע להישגים. אבל כשבחור לומד שנה, שנתיים ומתגייס, אז הוא לא קיבל את המענה הרוחני בישיבות, והרבה פעמים שוב, אחרי שהוא לומד שנה או שנתיים בישיבה, והוא מתגייס לצבא, אז הוא נפל, כי הוא לא נשאר ללמוד, וכאן מתחיל העסק. אז בכוונה קראתי לזה מכינה, למרות שמבחינה פורמלית היינו ישיבה, למרות שמבחינה מעשית לומדים אצלנו תורה בשקידה, אני לא מתבייש, לא פחות מהרבה מאוד מוסדות שנקראות ישיבות גבוהות וישיבות הסדר. בשקידה וברצינות וביראת שמיים. אלא מה? יש שתי דברים שאנחנו עשינו שינוי, ומתוך כבוד למושג ההיסטורי של עם ישראל ישיבה, אני שיניתי את השם למכינה ישיבתית. מה עם שתי הנקודות? א', שהקדשנו הרבה יותר זמן ללימוד אמונה. כלומר, משהו בסדר גודל של 30-40% מהיום, אנחנו בולים את עולמו הרוחני של התלמיד, כדי להיות מסוגל ללכת במחילה, אני משתמש במילה, לג'ונגל רוחני, שבו הוא פוגש אנשים עם דעות שבחיים הוא לא חשב עליהם, הכי הכי קיצוניות והכי רחוקות, עם לחץ חברתי, נפשי, לא פשוט, והוא צריך להיות חזק באמונתו. את זה אי אפשר לבנות בתקופה של שנה, שנתיים, מבלי להקדיש לזה כמות זמן הגונה. ב', אני מראש אמרתי, מי שרוצה להמשיך ולגדול בתורה ולמוד 10 שנים, שיהיה ישיבה גבוהה. אבל אלה שרוצים לקחת אחריות על ביטחון מדינת ישראל, כלומר, ללכת לצבא עם ראש גדול, להגיע ליחידות הכי טובות, ואם הוא מתאים גם להגיע לפיקוד, אנחנו מקבלים מעצמנו להכין אותו למשימה הזאת.
הרב, אם אפשר לעצור כאן, זה באמת מוביל אותנו לשאלה הבאה. יש טענות שנשמעו בתחילת הדרך ונשמעו עד היום, שהמכינות, בוודאי מכינה כמו אלי, שנחשבת מה שנקרא מכינת אלי, כן, אלית, הם תופסים, הם גונבים, מה שנקרא את החברה הטובים, שהיו יכולים לצמוח כגדולי תורה, כבני תורה, והם עכשיו הולכים לכיוון אחר.
אתה רואה, השאלה שאתה שואל אותי היא בדיוק משקפת את מה שנקרא את התפיסת עולם החרדית הישנה שחסמה את הציונות הדתית במשך שנים להיכנס בלקיחת אחריות במדינה. מה שאתה אמרת בעצם ככה, הבחורים, מי שרוצה לגדול בתורה זה בחור טוב, מי שלא רוצה להיות תלמיד חכם גדול הוא כבר לא בחור טוב. זה לא נכון, זה שקר. אני מודיע לך, יש באלי הרבה מאוד בחורים טובים, מוכשרים, ירי שמיים, צדיקים, עובדים את השם, והם מרגישים לפי נטיית ליבם שהמשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל על הנשמה הפרטית שלהם בעם ישראל זה לבנות את מדינת ישראל. מדינת ישראל ליסוד כיסא השם בעולם זה לא רק פסקה באורות. זה שאלה האם אנחנו לומדים את זה באורות ונשארים בצד, או כשאתה לומד את זה, אז כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, האם יש לי אחריות על מדינת ישראל? מה שאנחנו, אני חושב שחידשנו בתפיסה החינוכית, ללכת לקחת אחריות להקמת כיסא השם בעולם במדינת ישראל, זה עבודת השם במילואה.
אז כאן אני מנסה לחזור לשאלה קודם. האם דווקא בגלל שהחבר'ה מגיעים למכינות הם חבר'ה כל כך מצוינים? אז יש טענה שאומרת, בוא נשאיר אותם בלימוד תורה.
אני חושב שזה חלק מזה, זה גם אמון ביושר הפנימי ובאמת הפנימית של הדור הצעיר. תראה, לנו יש תורתו אומנותו. כל שנה יש לנו, אני קורא לזה בסגנון כזה על הצער, מייסר קסופי. כל שנה יש תלמידים שמגיעים לאלי, ובגלל שבאלי הם לומדים תורה כל כך בעומק, גם לומדים גמרא בלמדנות. וגם לומדים אמונה בעמקנות ומבררים לעצמם את אהבת השם ואת הצורך לעבוד עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, הם מגלים שהנטייה שלהם לעולם הרוח היא יותר חזקה, יותר דומיננטית, והם הולכים ללמוד תורה. יש לנו גם מסלול של הסדר, יש לנו את האפשרות, והם גדלים בתורה. יותר מזה, יש לנו עשרות בוגרים שסיימו 3-4-5 שנים צבא, גמרו כמ"פים בצנחנים, חזרו לאלי וצמחו אחר כך כתלמידי חכמים, שהם היום מפוזרים בכל מיני מקומות בארץ ולומדים ומלמדים תורה. כלומר, גם אני עצמי הייתי 3 שנים צבא. אדם שהנשמה שלו יש לו נטייה רוחנית, אם הוא פוגש את התורה בצורה נכונה, והרי גם אצלנו לומדים שהתורה היא נשמת האומה, ושהמשימה להרבות תורה בעם ישראל זה משימת קודש. עכשיו צריך להאמין ביושר של הבן אדם, אתה לא צריך ללחוץ עליו, אתה לא צריך להפעיל עליו מערכת לחצים כדי שהוא יעשה ההפך ממה שהלב שלו אומר לו. תן לו את האמון שהוא יבחר בצורה נכונה. גם מי שלומד באלי, אם האופי הפנימי שלו מתאים לתורה, הוא נמשך לזה ומגיע לשם. אבל מצד שני, אנחנו מרוויחים דבר חדש, שאותם 90% שהם אחר כך הולכים לצבא, ואחרי הצבא ממשיכים לעשות עוד דברים, נדבר על זה אחר כך, הם לא מרגישים כליגה ב', הם לא החברה לא טובים. גם בפועל זה באמת חבר'ה מאוד רציניים. אלא זה אנשים, מה אתה חושב? את ארגון השומר בנו ליגה ב'? להתמודד עם איראן, להקים טייסת F-16, צריך ליגה ב'? צריך את האנשים הלא טובים? הם יבנו את מדינת ישראל? מי יבנה את מדינת ישראל? צריך אנשים מאוד טובים, מוכשרים, רציניים, בעלי מנהיגות שיעשו את זה. ויש הבדל מאוד עמוק בין נטייה רוחנית של אדם שמרגיש שמפעל החיים שלו, המסירות נפש שלו, זה לבנות את הרוח של עם ישראל, ובין אדם שהוא לומד תורה והוא קולט את התורה, ואנשים לומדים אצלנו שנתיים לפני הצבא, חוזרים ללמוד גם אחרי הצבא, בין אם המשכים בצבא או בין אם המשכים דברים אחרים, יש להם תקופות שהם חוזרים ללמוד, הם מתמלאים בתורה, אבל הם מרגישים שהשליחות שלהם זה לבנות את עולם המעשה. בדיוק כמו אמרת, אנשי אמונה בעולם המעשה. זה ה... והציבור הזה הוא לאט לאט יראה, יפלס דרך, שמדינת ישראל יכולה להיות באמת מדינה של תורה. הרי תראה, מה שקורה במדינת ישראל זה משהו עצוב מאוד. חלק גדול מהאנשים חושב שתורה ומדינה זה לא הולך ביחד, והם חילונים. חלק אחר חושב שתורה ומדינה לא הולך ביחד, והם נשארים בבני ברק וירושלים, רק לומדים תורה. מי הם אותם אנשים שמבינים שהתורה עצמה היא צריכה לבנות את מדינת ישראל? זה כמעט רק הציבור שלנו, שהוא מונה אחוזים בודדים מהציבור היהודי בארץ ישראל, 8-10%. עכשיו, אם גם הציבור הזה יסתגר בעולם התורה ולא ילך, אז לריבונו שלנו לא תשאר ברירה. הוא יצטרך כל הזמן לשלוח את החילונים, שלחזיק את המדינה. ואנחנו כל הזמן נדביק שטיקרים ונצעק למה הם עושים אחרת מה שאנחנו חושבים. אבל אנחנו צריכים קודם כל להוכיח לעצמנו, להוכיח לעם היהודי,
שזה ניתן,
שאנשי תורה ואמונה יש להם מספיק תבונה ומספיק תושייה בשביל לבנות את...
את עולם המעשה. Okay. בעולם. הטענה נוספת שנשמעת בעיקר אחרי מאורות טרגיים כמו ההתנתקות, שהמכינות, דווקא בגלל הקשר שלהם לצבא ולמדינה בעוצמה כל כך גדולה, הן סובלות מה שנקרא מעודף ממלכתיות. ולפעמים הבוגרים קצת נבוכים מבחינת הבחירה, אם אפשר לקרוא לזה, בין פקודה להלכה ודברים מהסוג הזה.
כן, זה, לזה, יש לזה הגדרה ברורה בהלכה, זה נקרא הוצאת שם רע. הוצאת שם רע זה כשאומרים שקר. זאת אומרת, מה מסתתר מאחורי הזו שאלה? הקביעה אם אתה ממלכתי או לא ממלכתי, זה בגלל שיש לך אינטרסים אישיים עם הצבא. כלומר, זה לא בגלל שאתה תלמיד של הרב קוק. זה לא בגלל שאתה למדת ספר אורות. זה לא בגלל שאתה מאמין שמדינת ישראל יסוד כסא השם בעולם. אתה לא מאמין שראשית צמיחת גולתנו. אלא לך יש אינטרס, תתקדם, לכן אתה נהיה ממלכתי. אני לא מקבל את הטענה הזאת. זה שקר גס ומכוער. הגישה הממלכתית שלנו היא נובעת מספר האורות, מספרי לאמונת איתנו. אני זכיתי, ברוך השם, גדלתי 12 שנה במרכז הרב תחת שרביטו של הרב ציודה קוק. זכות מיוחד שהקדוש הוא גלגל לידי, ואני רקדתי איתו שנים רבות ביום העצמאות, ומשם לקחתי את התפיסה הממלכתית שלי. וכל מי שאומר שהממלכתיות היא בגלל שיש לי אינטרס עם הצבא, במחילה זה קטנס, זה עליבות נפש. אני מציע שמעולם התורה שלנו הסגנון הזה יעזוב. יש לנו ויכוח עקרוני, איך מקדמים את ראשית צמיחת גולתנו. זה ויכוח רוחני, שזה לגיטימי לחשוב אחרת ממני. אבל זה לא נובע בגלל אינטרס אישי, זה נוגע בגלל האופן שבו אני הבנתי את מה שלמדתי מהרב ציודה קוק, מה שלמדתי מספר אורות, ומה ששימשתי את הרב טאו הרבה שנים. מזה לקחתי את תפיסתי הממלכתית, ולא משום אינטרס אישי. עכשיו, מי שרוצה להתווכח על העקרונות, אני מוכן להתווכח על העקרונות. ואין עודף ממלכתיות. זה או שאתה מאמין במדינה או שאתה לא מאמין במדינה. ואת האלה שאומרים להתנתק במדינה, הם גרמו לכך שהמדינה היום נראית חילונית. זה לא כל חדש. גם לפני שנה היו הרבה אנשים של תורה ואמרו, מה, אנחנו נהיה ממלכתים עם הרצל? מי זה הרצל בכלל? אנחנו נהיה ממלכתים עם בן גוריון? מי זה בן גוריון בכלל? ולכן המדינה עד היום מנוהלת על ידי אנשים בלי תורה. אז אני חושב שהגיע הזמן שנעשה שינוי. שאנשים מלאי תורה, מלאי רת שמיים, תראה, עד היום התקשורת, כל העמדה מדברת, צריך לסיים את הכיבוש. אתה מכיר אישיות ציבורית שהוא אומר בפה מלא, הארץ היא שלנו? אנחנו לא כובשים פה? עכשיו, ממה זה נובע? אנשים שגדלו בעולם התורה האמוני שלנו לא נמצאים באף אחד המקומות האלה שהם יכולים לדבר אחרת. אז כל העולם, כולל הישראלים, מדברים על הכיבוש, לסיים את הכיבוש, לא לסיים את הכיבוש. חזרנו הביתה לארץ שלנו, שהבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו פה את כל התרבות האנושית הפרנו מתוך מה שבנינו כאן. מי מדבר על זה היום בחברה הישראלית? אז אנחנו כועשים עליהם, מה אנחנו כועשים עליהם? איפה אנחנו?
אז איך באמת המכינות? זאת אומרת, התחום הצבאי ידוע שברוך השם יש שינוי אדיר בזכות המכינות הקדם צבאיות. תחומים אחרים, איך המכינות מגיעות לשם?
אני רק רוצה לומר לך עוד, סליחה, דוגמה שהיא מאוד עקרונית בעיניי. גם התחום הצבאי הוא לא פשוט. אני רוצה שתבין, במחזור ב', מחזור השני, פתאום שישה בוגרים שלי הגיעו לסיירת גולני. מפקד סיירת גולני, קצין מבריק שהיום הוא תת אלוף, ראה פתאום שישה חבר'ה, מה זה, פנטרים. 10 שנים אחרי זה, סיפר לי אפי, פיין, אפי איתם, שמפקד הסיירת מתקשר אליו ואומר לו, אומר לו ככה, אפרים, תשמע, יש לי פה בצוות שישה חבר'ה, חבר'ה נהדרים. אחד מהם אגב, זה היה יוסי אוחנה, זיכרונו לברכה, שהיה מפי בגולני ונהרג בלבנון. הוא אומר, שמע, אני רוצה לשלוח אותם לקורס קצינים. אבל תגיד לי, בחור דתי, אני יכול לסמוך עליו? הרי הדתיים הם מאמינים בעולם הבא, והם מאמינים שמי שמת בקרב ומת על קידוש השם. אני יכול למנות אדם כזה קצין, שבשבילו למות על קידוש השם זה מעלה גדולה? אתה מבין? עד שהמושגים היום, מה זה דת ומה חושבים, הם כל כך רחוקים, הם כל כך, שגם בצבא, לבנות תודעות של אנשים. והיום, ברוך השם, למה אנחנו כך מצליחים בצבא? כי פתאום, גם הציבור החילוני בצבא רואה שיש לפניו אנשים שמאמינים בתורה, ומאמינים בעולם הבא, ומאמינים בתחיית החיים האמיתיים, ומאמינים בקידוש השם, וזה לא מפריע להם להיות רציניים ואחראים, ולהיאבק בשיניים שחיה לא ישרת השריטה הכי קטנה. זה תורה שלמה, זה צריך לבנות את הקונספציה, זה צריך להתמודד עם השאלות האלה.
במשפט קצר ובשאר התחומים?
נכון, אנחנו בסופו של דבר, הרי רוב האנשים גם לא נשארים בצורה קבע, כמו שרוב האנשים לא הולכים לעולם התורה, הם גם לא נשארים בעולם הקבע. אנחנו כבר פתחנו לפני הרבה שנים תוכניות שילוב של לימוד בישיבה ולימוד באקדמיה, בדיוק באותה מגמה. קראנו לזה בזמנו מכינה לחיים, היום אנחנו קוראים לזה ישיבה גבוהה לבוגרי צבא, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שצריך שאנשים ייקחו אחריות בכל תחומי החיים. אנחנו פתחנו עכשיו מסגרת מיוחדת שנקראת חי רועי לזכרו של רועי קליין, שבהם אנשים מתחייבים ללכת לעבוד במגזר הציבורי. אנחנו מממנים להם את כל הלימודים האקדמיים, יחד עם הלימודים האקדמיים ממשיכים עוד 3, 4 ו-5 שנים, תואר ראשון ושני, לשבת בבית המדרש ולקבל עולם רוחני עמוק רחב, ובסוף התהליך הם נכנסים למגזר הציבורי. זה שברוך השם יש לנו היום עשרות בוגרים, לא רק בצבא, אלא גם בפרקליטות ובמשרדי הממשלה ובמערכות של הכנסת ובשבק, במוסד, בכל המערכות הציבוריות, גם בבנק ישראל וגם באוצר. זה בעצם מברר שהתורה יודעת לקחת אחריות על כל תחומי החיים. יבוא יום, בעזרת השם, גם החרדים יבינו שאפשר לצאת מהבונקר ולהישאר ירי שמיים, ויקחו אחריות על מה שקורה במדינת ישראל, וגם החילונים יבינו שבשביל לקחת אחריות על ישראל לא צריך לעזוב את התורה, להפך. התורה היא נותנת יותר כוח ויותר אמונה ויותר כוחות נפש ויותר ישרות ויותר טהרה לפעול למען עם ישראל. תראה, בעיניי, זה שלפני שבוע עמותת ותיקי הפלמ"ח הניקה פרס אלון למופת חלוצי לישיבות, למכינות הקדם-צבאיות, שבתוכם בסוף רוב התלמידים אנשים דתיים, ושם עומדים על הבמה פלמ"חניקים מדור תש"ח ואומרים לנו, אתם ממשיכים את הלפיד שלנו. נשמע, זה מהפכה במדינה הזאת. הציבור החילוני גדל על המיתוס שבזכות זה שעזבנו את הדת יכולנו להקים את המדינה. עכשיו שוותיקי הפלמ"ח אומרים לנו, מעבירים לכם את הלפיד, אתם ממשיכים את הרוח של הפלמ"ח, זה לא עניין של כבוד, זה עניין רוחני. מתחולל פה תהליך של שינוי התודעה הציבורית של עם ישראל, וזו המשימה הכי גדולה. זה לא שעוד אדם ייכנס לפה ועוד אדם ייכנס לשם, אנחנו צריכים לשנות את התודעה של הציבור היהודי בארץ ישראל.
שאלה אחרונה לסיום, במשפט, מה שנקרא שאלה אישית. לפני 22 שנה, שהרב הקים את המכינות, הרב חלם שזה מה שיהיה?
בוא נגיד ככה, אני כל החיים בוחר את הכיוון ללכת. אני משתדל לא לחלום דמיונות. אני מודה ומתוודה, אף פעם לא ניסיתי לצייר איך זה ייראה כמותית. אבל המגמה היא בדיוק המגמה שעליה התחלנו. אנחנו היום קיימים ברוך השם 22 שנה כנגד כבית אותיות התורה. אני חושב שלא זזנו סנטימטר מהמשימה הרוחנית שלקחנו לנו, שהתורה עצמה היא תהיה הכוח המניע של בניין מדינת ישראל.
הרב, שאר המכינות שקמו כפטריות אחר הגשם, אחרי המכינה באלי, שאלת בצורה ישירה, הרב מרוצה ממה שקורה שם?
תראה, אני חושב שכל מוסד שלוקח עצמו לחנך את ילדי ישראל, הוא מוסד שאני מאוד מכבד אותו, ואני אומר את זה בלי להיכנס ולדעת בדיוק מה קורה בכל מכינה. אבל אני חושב שבסופו של דבר יש הבדל מהותי בין מה שאנחנו הקמנו באלי. אני אומר בלי שום בושה. לקחנו, בנינו באלי קונספציה, לבחור את הבחורים הטובים ביותר שאפשר. כלומר, בעלי היכולות האישיות של חוכמה ומנהיגות ואידיאליזם, ולהכין אותם לקחת אחריות על מדינת ישראל. וממילא, הלימוד גמרא הוא ברמה עיונית ששום ישיבה גבוהה לא הייתה מתביישת בשיעורים בעיון, בהיקפים של יש בחורים שהם שמים שש משניות, אנחנו גומרים 5 מסכתות בשנה וחצי בקיאות, ברמת הלימוד עיון של כתבי הרב, של מהר"ל, של כוזרי, ברמה מאוד גבוהה. וכן, אני לא מתבייש להגיד שאלי במובן הזה זה מוסד אליטיסטי, שהוא לוקח על עצמו לאסוף סביבו בחורים בעלי יכולות, ולכוון אותם לקחת אחריות על מה שקורה במדינת ישראל. עכשיו, יש גם מכינות שהאג'נדה שלהם היא שונה. הם להפך, הם בוחרים לפנות לבחורים שיש להם בעיות בדעת, ובחורים יותר חלשים מבחינה תורנית, ומה שנקרא לבנות אצלם את התשתית העיונית לקראת ההליכה לצבא. אז הם קוראים לצבא, הם קוראים מכינות, כי הם מכינות אותם לצבא, וזה מצוין וזה נפלא, אבל מבחינת תוכנית הלימודים והמגמות הרוחניות, המילה המכינה זה שיתוף השם בלבד, אין שום דמיון בין הדברים האלה. יחד עם זה, זה דברים מאוד חשובים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הפריצת דרך בחיים, אמנם היא מנווטת על ידי הצד האיכותי, אבל הצד הכמותי הוא גם כן חלק מההצלחה. לכן אגב, מהמחזור הראשון אנחנו בחרנו להתחיל בגדול, היום יש כל מחזור שלנו כמעט 140 תלמידים, וזה בערך שליש ממי שפונה אלינו, מפני שאני מאמין בזה שהמסה, אם אני רוצה ליצור תהליך של שינוי תודעה, אז למסה גם כן יש משמעות. במובן הזה, התרחבות מפעל המכינות, שבסופו של דבר בכל מכינה יש הרבה אנשים טובים, זה בסופו של דבר יוצר תהליך שמעצים את עצמו. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לשמור על הרעיון ועל על האיכות של אנשים שבאמת הם יוכלו לפלש דרך ולעבוד דוגמה.
הרב אלי סדן, תודה רבה. אין לי מה לאחל, אלא תצליחו.
תודה רבה.
עלו והמשיכו.
תודה רבה.
כשאמונה בעולם מעשה, מכינות קדם צבאיות, ניפגש בפעם הבאה.